Radio. אנחנו במערב הפרוע. הסינים העלו מחירים ולא מספקים לך את כמות העובדים הנחוצה. אנחנו רבים על פועלים והמחירים עולים. יש לי פרויקט שביום אחד קרס והפך ללא רווחי לאחר שעלויות העבודה עלו ב-25%. ועוד לא דיברנו על ההשלכות של המצב על ההאטה בקצב הבנייה. יש לי אתרים עם 11 פועלים במקום 60. אין לי מושג כמה זמן העבודה תימשך. עכשיו פיתרתי מהנדס כי בלי פועלים לא הצלחתי לפתוח פרויקט. את הדברים האלו אמר לכלכליסט בריאיון מנכ"ל חברת בנייה שפועלת מחוץ לתל אביב, אבל אין כמעט ספק שיש עוד רבים בתחום שיכולים להזדהות עם הדברים שלו. בעיית כוח האדם, ההיצע הנמוך של הדירות, שיקום הדרום והצפון ואכלוס המפונים. ועל זה תוסיפו את סביבת הריבית הגבוהה. שוק הנדלן הישראלי נמצא בנקודה קריטית, ועל כך אנחנו נדבר היום בפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של אגם לידרים אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
ועל מנת להעשיר את הדיון, הצטרף אלינו היום מנכ"ל אזורים רון אבידן. שלום רון, תודה רבה שהצטרפת.
תודה שהזמנתם אותי.
אנחנו נדבר בהרחבה על התחום הכל כך קריטי הזה והדרמטי, בדיוק בנקודה הזו, אבל לפני זה נתחיל לדבר, בכל זאת קורים דברים ו...
על התחום הלא קריטי ולא הדרמטי של הריבית בישראל.
בדיוק, לא רק ריבית, אתה יודע, התנודתיות, אנחנו דיברנו שבתקופה הזאת כל כך חשובה היציבות בשווקים, מרגיש שהיא קצת התרופפה, היציבות הזו שדיברנו עליה.
כן, קצת יותר שייקי. אגב, גם בארץ, גם בעולם, אבל בטח שבארץ, כי הסביבה קצת יותר שייקית עם איראן, והתחממויות בצפון, והמחאות שהולכות וצברות תאוצה, וסימני שאלה לגבי בחירות מתי, אם ומתי, אז עוד אי ודאות, מן הסתם מייצרת עוד תנודתיות, ועל זה יש גם את מה שקורה בעולם, עם דיבורים של הפד מחודשים, וקצת חוסר ודאות גם שם, אז כל זה מוסיף לנו לשווקים, שבאמת נעים גם בתוך היום, בתנודתיות יחסית גבוהה, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים כמה ימים קדימה, להחלטת ריבית, זה לא משהו שיעזור גם לבנק ישראל. מבחינת קבלת ההחלטות שלו.
מה כרגע, שוב, החלטת ריבית, אנחנו כבר כמה, 4 חודשים ללא שינוי, מה...
כן, ההפחתת ריבית הייתה בראשון בינואר, ומאז כמובן הריבית ללא שינוי. החזאים די 50-50, עד כמה שאני ראיתי, וכמה ששמעתי, אז חלק כן חושבים שהריבית ירד בכל זאת, חלק חושבים שלא. אני חושב לאור גם מה שקורה בתקופה האחרונה, ההסתברות של בנק ישראל יחליט להוריד ריבית נמוכה מאוד, אפילו הייתי אומר, פשוט כי האי ודאות היא כל כך גבוהה, והתפיסה הפכה להיות, אגב, דומה למה שקורה גם בעולם, מסיבות אחרות לגמרי, אבל דיברנו על זה גם שבוע שעבר, נוריד ריבית כשנצטרך, לא כשאפשר. אם בתחילת... או שנה שעברה הייתה איזו תקופה שהתפיסה הייתה שכולם נורא ישמחו להוריד ריבית, ורק מחכים להזדמנות לעשות את זה, אז היום התפיסה היא אחרת בעולם, בעיקר בארצות הברית, בגלל שהאינפלציה פשוט לא מרפה, ובארץ בגלל אי הוודאות. אם אין ממש צורך להוריד ריבית, אז בנק ישראל כנראה לא יפחית את הריבית, ואנחנו רואים את הסיכונים שיש לנו מסביב, אנחנו רואים את הסיכונים האינפלציוניים, שולחים וגדלים בעקבות המלחמה, ושוק הנדלן בטח, ונדבר על זה בהרחבה, אבל זה לא רק שוק הנדלן, רואים עוד בעליות מחירים, ועוד בעיות שינוע, וחברות תעופה לא כולן חוזרות, למרות שחשבו שיחזרו, ועוד ועוד דברים. ולכן אני חושב שבנק ישראל יגיד, רגע, שנייה, למה יש לי למהר? מה גם שבארצות הברית ובאירופה
אומרים בדיוק אותו דבר.
אומרים בדיוק אותו דבר, ודוחים את הפחתות הריבית, אז בשביל מה למהר, בשביל מה לרוץ? זה לא שהמצב במשק מכריח את בנק ישראל לפעול, סך הכל הנתונים מראים שעדיין הסביבה הכלכלית יחסית יציבה, אם זה בצריכה הפרטית, אם זה בשוק העבודה, אז אני חושב שאנחנו נראה באמת, למרות שהאינפלציה ירדה ל-2.5 במדד האחרון, זה כאילו חדשות מדהימות מבחינת בנק ישראל, הציפיות אינפלציה עלו. זאת אומרת, האינפלציה עכשיו בירידה, אבל הציפיות אינפלציה בעלייה. וזה מה שמדאיג את בנק ישראל, ואני מניח שהוא יעדיף להמתין לפחות עוד חודש, אני מניח שהוא ימתין עד אמצע השנה לפחות.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, רון, דווקא בחיבור הזה של של הריבית שעליה אנחנו מדברים פה ומתעסקים בה בכמעט אובססיות, כמה זה קשור לתחום במבט למעלה שלך בין ריבית שיש ב4.5% או ריבית ב1%? זאת כמובן שאלה פשטנית.
אז ההשפעה של שיעור הריבית על ענף הנדלן היא השפעה דרמטית. אני חושב שאין משתנה מסביר יותר חזק משיעור הריבית על הפעילות ועל קבלת ההחלטות בשוק הנדלן. הן מצד היזמים, הקבלנים, והן מצד הצרכנים. הריבית נוכחת בכל כך הרבה דברים שמשפיעים בסופו של דבר על התקדמות של השוק הזה, על הפעילות שעלייה כזאת בפרק זמן כל כך קצר השפיעה על שוק הנדלן בצורה דרמטית. אחרי למעלה מ-10 שנים שנקרא לה מציאות של ריבית אפס, קפיצה כזאת של ריבית בנק ישראל, כתוצאה מזה גם הפריים, וכתוצאה מזה גם הבנקים הגדילו את המרווחים, פשוט שינתה את כללי המשחק לגמרי, גם עבורנו כמי שמקבלים החלטות ועושים פעולות שאורכות שנים, ואם תרצו ניכנס לזה, וכמובן גם על הרוכשים, שהחלק העיקרי שלהם לא יכול לרכוש דירה, אלא באמצעות לקיחת משכנתה, שהריבית בה עלתה באופן משמעותי.
את הצד של הרוכשים, אני חושב שגם המאזינים מבינים, הריבית על המשכנתה עלתה משמעותית, מה שאומר שהחזרים החודשיים עולים בצורה משמעותית, והופך להיות הרבה יותר קשה לקנות דירה, גם המחירים של הדירות עלו. דווקא אני חושב שמה שפחות מבינים, זה את הצד שלכם כיזמים, והייתי שמח גם אם תחלק את זה לשתיים, בשוטף, איך זה משפיע? כי כמו שמעת, לבנות זה לא משהו שעושים תוך חודש, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, ושתיים, בכלל הרצון לצאת לפעולת יזום, לגייס כסף כדי להתחיל בכלל את התהליך.
אז נתחיל דווקא מהנושא השני. יזם נדלן, כשהוא מחליט להיכנס לפרויקט, הוא בעצם קופץ למים שרמת אי הוודאות בהם היא מאוד מאוד גדולה. פרק הזמן שיקח לו לאשר תוכנית בניין עיר במידה והוא צריך. פרק הזמן שיקח לו לאשר ולקבל היתר לבנייה. הפרקי זמן האלה הם שנים. זה יכול, לאשר טאבע בישראל, אתה יכול לאשר בשנתיים וב-10 באותה הסתברות. עכשיו, כשהריבית הייתה אפסית, לקח לנו זמן, אבל לא באמת עלה לנו כסף. וכשהריבית קפצה, וקרקע שרכשת בעשרות, לפעמים במאות מיליונים, התחילה גם לדמם ריבית בשיעורים של 7-8%, אז הזמן הזה שלוקח, שבו אתה מתמודד עם בירוקרטיה, עם בירוקרטיה ועם ועדות תכנון, ועם המון 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 דברים בלתי צפויים, מהתנגדויות שלא צפית אותם, דרך התמודדות עם גופים מונופוליסטיים כמו חברת חשמל וכולי, הזמן הזה פשוט עולה הרבה יותר כסף, וכתוצאה מזה, וראו את זה היטב, ממחצית 22 ואילך, התיאבון של היזמים לרכוש קרקעות, קרי, לקחת את הסיכונים, התיאבון שלהם ירד באופן דרמטי.
בורק, אני שנייה יפשט את זה, כדי לדלג על הפערים. רשות מקרקעי ישראל באה ואומרת, אני מפשירה איזושהי קרקע, אני רוצה לבנות שכונה באזור הזה והזה. בא יזם, לוקח הלוואה למעשה, כמו שאתה אומר, היום בריבית של 7-8 אחוזים, קונה לפחות. את הקרקע, לפחות, זה יזמים טובים, כן, זה יזמים כן, שקונים ריביות גדולים, טובות.
כן.
ואז הוא מתחיל את התהליך של בעצם הכשרת הקרקע לבנייה.
נכון.
בתהליך הזה אומרים בישראל, פעם לקח 15 שנה, אחרי מה שכך לא נסע, שעשה קצת מתהליכים, זה רק 12 שנה בממוצע.
זה אם אתה מדבר על קרקע, שצריך להרגיש תוכנית בניין עיר חדשה, על מנת שאפשר יהיה לבנות. אם רכשת קרקע, שכבר יש בתוכנית בניין עיר, שמאפשרת להוציא יותר בנייה, אתה מסתכל על פרק זמן של בין 2-3, לקבל את היתר הבנייה הזה, כדי שתוכל להתחיל לעבוד.
שזה גם, בעבודה עצמה היא עוד 2, אני מניח, שנה וחצי?
לא, לבנות בניין בישראל, לוקח לפחות 3 שנים, היום יותר לכיוון 4, כי אחת התופעות, או אחת המגמות, שאתם רואים, זה בנייה לגובה. מתחילים לבנות יותר ויותר בניינים של 30 קומות, אתה מתקשה לבנות בניין של 30 קומות, שיש לו גם כמה קומות חניון תת-קרקעיות, אתה מתקשה לבנות אותו בפחות מ4 שנים. זאת אומרת שיזם שקיבל החלטה על רכישת קרקע שהיא קרקע שקשרה לבנייה, מקבל החלטה לעשות פעולה שתתחיל ותיגמר בלפחות 7 שנים.
שזה כ 50% ריבית מערך הקרקע שהוא משלם. אנחנו עושים 7 שנים בריבית של 7.
בהחלט.
שזה בסוף, מה לעשות, התגלגל למחיר הדירה.
עכשיו, שאלת גם על עלויות ישירות. אחת הדרכים, אולי הבולטת שבהם, שבאמצעותן בכל זאת מכרנו דירות, גם בשנת 2023, שהייתה שנה דרמטית, בהרבה מאוד היבטים, אבל בטח בענף הנדל"ן, הייתה הבנה שלנו מה מונע מהרוכשים לקנות, וזה כמובן חשש משוק המשכנתאות, שבו הם פגשו שיעור ריבית גבוה יותר, וכתוצאה מזה שינינו בצורה קיצונית את לוח התשלומים בעסקאות שלנו. אם בעבר היינו רגילים למכור דירות, שבהן החוזים שנחתמו, אפשרו לנו לקבל כסף מהרוכש, בד בבד עם התקדמות הבנייה. אם היינו מחלקים את זה לינארית, או בכל דרך אחרת, היום אנחנו מוכרים במה שהציבור קורא 20-80, 20% בחתימת ההסכם, בהנחה שיש לך כבר יותר בנייה, ו-80% רק במסירת הדירה. עכשיו, המשמעות של זה היא אדירה, מכיוון שבעצם, אם בעבר בנית את הדירה בכספי הרוכש, היום אתה בונה את הדירה בכספי הבנק, כך שעלויות המימון עלו בצורה משמעותית ליזם.
יש פה עוד מכפלה מעבר לעלייה בריבית כן. עצמה.
ותוסיף לזה את החוק החדש שאושר לפני מספר שנים, שהפחית את ההצמדה המלאה למדד תשומות הבנייה, שבעצם גרם לכך שאנחנו גם חשופים למדד תשומות הבנייה מרגע שמכרנו את הדירות, כי אנחנו מפוצים על ידי הרוכש רק במחצית, או יש שאומרו 40%, תלוי בצורת החישוב, על העלייה בשיעור, ברמת האינפלציה, במדד תשומות הבנייה, כשהאינפלציה הזאת היא באינפלציה שאכן משפיעה על העלויות שלנו. נגעת מקודם בציטוטים בהתחלת הפרק על נושא כוח האדם. מה שקורה היום בעלויות כוח האדם, זה דרמה שלא חווינו אותה מעולם.
כן. רגע, אבל אני לפני כוח אדם, מה שעובר לי בראש זה אתה פה נציג של חברה גדולה בשוק.
כן.
כל הבעיות האלה, אתה מדבר על פרויקטים גדולים, מגיע יזם של בניין אחד, לא שכונה, איך הוא מתמודד עם הדברים האלה? הוא צריך הרבה יותר הון, לכם יש, אבל איך הוא עושה את זה?
השאלה שלך היא שאלה מאוד מאוד חשובה, כי צריך להבין שענף הבנייה למגורים מושפע בעיקר מקבלנים קטנים עד בינוניים. שחקנים כמו אזורים, חברות גדולות, אפריקה, דימרי, אנחנו מהווים פחות מ-20% מההיצע בשוק. מרבית הקבלנים הם קבלנים קטנים עד בינוניים, והתוצאה של המשבר שאליו נקלע הענף החל מהמחצית השנייה של 2022, היא שהרבה מאוד יזמים קטנים, כתוצאה מחשש שהם לא יעמדו בעלויות המימון או בירידה הדרמטית בביקושים, פשוט נעצרו. יש הרבה מאוד פרויקטים, ואני שעוסק בתחום הזה 30 שנה, בפעם הראשונה פוגש יזמים שמספרים לי שהם הגיעו להיתר בנייה אחרי אותה דרך איסורים של כמה שנים שהם נאלצו לעבור, והם לא מושכים את היתר הבנייה, קרי לא מתחילים לעבוד, כי הם חוששים שהביקושים עדיין לא חזרו לעצמם, והם ימצאו את עצמם, בעצם את כל הרווח שלהם מוחקים כתוצאה מעלויות המימון שיחולו עליהם.
פשוט. אני מניח שגם המצב שלהם עוד הוא רע משמעותית אחרי השביעי באוקטובר, אבל לפני שנגיע לזה, שאלה קנטרנית, אבל אני שואל אותה מבורות מוחלטת, אולי אני טועה לגמרי. יכול להיות שבתקופה של הריבית האפסית, גם אתם כיזמים, אני מדבר, אני כאילו אתה הנציג של כל היזמים בארץ, כן? אולי גם אתם קצת נרדמתם, ואמרתם, לא התפתחתם טכנולוגית כדי לבנות מספיק מהר, כי לזמן לא היה מחיר, או שרמת הטכנולוגיה פה בבנייה בישראל היא דומה למה שאנחנו מכירים בעולם, שאולי בונים באותה מהירות?
תראה, ראשית, יש כניסה של טכנולוגיה לענף הבנייה, היא רק כניסה מאוד איטית, והתהליכים האלה לוקחים הרבה שנים, וצריך לזכור מאפיין ייחודי לבנייה בישראל, שאנשים צריכים להבין את ההשלכות שלו. בישראל בונים דירות עם ממדים, ממדים או ממקים, זה גורם לתהליך הבנייה להיות הרבה יותר קטן, איתי, הרבה יותר מסורבל, כי אתה לא יכול למשל לבנות שלד מברזל בלבד, יש פה מעורבות של בטון, ומעבר לזה, שבמדינת ישראל גם יש מגבלות, חלקה נובעות מהתחשבות באוכלוסייה שגרה ליד האתרים, אתה לא בונה 24 שעות, כמו בסין כן. למשל, אז הבנייה בישראל לוקחת את הזמן שהיא לוקחת, לא כי היזמים רוצים לבנות לאט, כי פשוט יש משתנים אובייקטיביים שלא מאפשרים לבנות מהר יותר, וזה גם פוגש שוק שהוא שוק שמרני. השוק הישראלי, גם מהצד הצרכני, הוא שוק שמרני, לקח שנים, למשל, לצרכן הישראלי, לקבל את קירות הגבס, שהחליפו את קירות הבטון, כשאני מדבר על קירות הפנים בתוך כן. הדירה, הם חשבו שחסכו עליהם, בזמן שבאירופה ובארצות הברית בונים בקירות גבס כבר עשרות שנים, כן. כי זה הרבה יותר קל לתפעול וכולי. אז צריך להבין שאנחנו גם פוגשים שוק שמרני, שלא ממהר כל כך לאמץ את השינויים שאנחנו רואים בעולם, ובסופו של דבר יזם, קבלן צריך להתאים את עצמו בראש ובראשונה לטעמים של השוק.
אגב, לפני שעוברים קדימה עוד שאלה אחת על העניין הזה, כי זו שאלה שנשאלתי עשרות פעמים. תמיד שאני עושה איזושהי הרצאה על שוק הנדלן בישראל, בסוף אני מגיע לעניין הזה שיש 60,000 משקי בית חדשים כל שנה, ולא בונים מספיק, ועד שלא יבנו 65,000, 70 יחידות דיור בשנה, המחירים, המגמה שלהם תהיה מגמה של עליות. יכול להיות תקופות של ירידות, המגמה תהיה מגמה של עליות. ואז תמיד שואלים אותי, אז למה לא בונים? אז יש את העניין שזה לוקח זמן, אבל א', למה לא פותרים את הבירוקרטיה הזאת? מה, זה בעיה פוליטית לפתור את הבירוקרטיה הזו? אם אתה יודע. וב', למה רמי לא, רשות מקרקעי ישראל, לא פשוט מצליחה להוציא 70-80 אלף יחידות דיור לעוד 5 שנים, לעוד 6 שנים, ככה שיהיה לנו בצינור לפחות איזושהי תקווה.
אז תראה, קודם כל אמרת רמי, וקיבלת כמובן מאליו את העובדה שבמדינת ישראל יש גוף ממשלתי שמחזיק 91% מהקרקעות במדינה. זה לא התנהגות של שוק חופשי, ולרמי יש את המגבלות שלה. אבל גם כשרמי עושה מאמץ ניכר כדי לשווק קרקעות, צריך לזכור שני דברים. ראשית, רמי מנסה למקסם את ההכנסות ממכירת הקרקע, כי ההכנסות האלה מהוות חלק משמעותי מתקציב המדינה. הדבר השני הוא שגם שמכרת הקרקע, זה עדיין לא אומר שאפשר לתרגם את הקרקע הזאת לדירות שבהן אפשר לחיות. כי יש למשל משתנה מאוד משמעותי, והוא השקעה בתשתיות. כדי שאפשר יהיה לגור בדירה, צריך לחבר אותה לתשתיות, לתשתיות עירוניות, לתשתיות ארציות. זה מחייב תקציבים מאוד כבדים. מעבר לזה, יש תפר מאוד גס ומאוד בעייתי, שבין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי, כשבתפר הזה נמצאים אנחנו היזמים. הבעיות שאתה מדבר עליהן הן בעיות ברמה הלאומית, ואפשר גם על זה לדבר, האם יש התייחסות מספקת מצד הממשלה למשבר הדיור ההולך ומתהווה. אבל צריך להבין שהאינטרסים של השלטון המרכזי ושל השלטון המקומי ברמת כל עיר ועיר, הרבה פעמים הם מנוגדים.
זה מה שאומרים שהעיריות לא רוצות דירות לזוגות צעירים, כי הארנונה לא מספיקה כדי לפצות.
יש את נושא הארנונה הגירעונית, יש את נושא התקציבים המוגבלים לתשתיות, יש כמובן את החשש של ראש עיר מהאלקטורט שלו, הוא לא רוצה לשנות באחת את אופי העיר שלו, והוא מפחד שהמצביעים לא יבחרו בו פעם נוספת להיבחר כראש עיר. אנחנו היזמים נמצאים בתפר הזה, ואם לזה תוסיף את הקושי האובייקטיבי, כי למשל, כדי להוציא יותר בנייה, אתה צריך להתנהל מול מחלקת ההנדסה ברשות המקומית. אז בהנחה שלא מנסים לתקוע לך את הפרויקט, ובהנחה שרוצים ללכת איתך, עדיין אתה פוגש מחלקה שהרבה פעמים נמצאת בתקנים חסרים, לפעמים 50% מכוח האדם חסר. השכר שמשולם ברשויות המקומיות גורם לכך שהוא לא מושך אליו עוד כוח אדם שיבוא לעבוד, והתנופת הבנייה הרבה פעמים נבלמת על ידי המחלקת ההנדסה ברשות המקומית, שיש לה פשוט הספק נתון בכוח אדם קבוע, ולפעמים גם פוחת, ואז אתה לא מצליח לייצר מספיק היצע כדי שיפגוש את הביקושים. עכשיו, רשות, שאני מדבר על זה עם ראשי ערים, הם מודעים לזה, אבל הם לא יכולים לשנות, כי ראש עיר לא יכול להחליט, בניגוד לסקטור הפרטי, ראש עיר לא יכול להחליט מחר שהוא נותן בונוסים לפקיד הרישוי המצטיין שמוציא הכי הרבה היתרי בנייה. הוא גם לא יכול להחליט על העלאת שכר. הדברים האלה נקבעים על ידי משרד הפנים. בקיצור, יש פה בעיות מובנות עמוקות מאוד, שלא מאפשרות לשוק להגיב לביקוש, כמו שאתה רגיל למשל בשוק ההון.
כן, כשאומרים שוק חופשי, זה
גם
לא,
פה
לא הרשויות, מבינים מה שיש מאחורי הקלעים, גם, כמה שהוא לא חופשי בעצם.
גם פה הרשויות הגדולות הן יותר נוחות לעבודה מאשר הרשויות בפריפריה של הערים הקטנות יותר?
לאו דווקא. לאו דווקא, הרבה פעמים אתה פוגש רשות מקומית קטנה שצמאה לבנייה, שרוצה מאוד למשוך יזמים, ודווקא שם אתה מוצא הרבה פעמים יחס מאוד, מאוד מקדם ומאוד מקצר, ולפעמים פותר חסמים. זה לא פונקציה של גודל הרשות, זה הרבה פעמים פונקציה של שאיפות ראש העיר, ואני תמיד נותן את הדוגמה אולי הבולטת ביותר בשנים האחרונות של משה ליאון, ראש העיר ירושלים, שהחליט שהוא יכניס את העיר שלו לתנופה של בנייה והימה, וזה גרם להרבה מאוד יזמים גדולים לבוא ולהגדיל את כמות הפרויקטים בעיר, כי אנחנו פוגשים ראש עיר, וכל השרשרת שמתחתיו, מהנדס העיר, אדריכל העיר, כל הגורמים, שעסוקים כל היום בלסייע לנו, להסיר חסמים, ולגרום לכך שהבנייה תצא לפועל כמה שיותר מהר. אז לאישיות ראש העיר יש גם משקל.
כן. בוא נדבר באמת על הפועלים. בוא נתחיל מההתחלה. זו בעיה, המחסור בפועלים, שהחלה ב-7 באוקטובר, נכון?
בעיה דרמטית. 100,000 פועלים נגרעו מענף הבנייה בשביעי לאוקטובר. עכשיו צריך להבין, יש לזה השלכה גם כמותית, אבל גם איכותית. כמותית, כי זה 100 אלף מתוך סדר גודל של 300 פלוס אלף עובדים, זה משמעותי מאוד. לצערי הרב, חלפה חצי שנה, נכון להיום, אנחנו לא רואים שהבעיה נפטרה, הגיעו 1,000 פועלים חדשים, לצערי הרב, תוצאה מהרבה מאוד קשיים בירוקרטיים, ולא רק בירוקרטיים, אבל
הגיעו 1,000 פועלים זרים.
1,000 פועלים זרים.
כן.
הפועלים הפלסטינאים נגרעו מאתרים, ונכון לרגע זה הם לא חוזרים לאתרים. ופה אנחנו גם מגיעים למרכיב האיכותי, כי הפועלים הפלסטינאים משקלם במה שאנחנו קוראים בענף, העבודות הרטובות, הוא עוד יותר ממשקלם הממוצע. את העבודות הרטובות עשו בעיקר פועלים פלסטינאים, יש למשל תחום שזה עבודות חשמל. עבודות חשמל מסיבות היסטוריות כאלה ואחרות, נשלטו על ידי עובדים פלסטינאים שידעו לעשות את זה הכי טוב והכי יעיל. אין עובדים פלסטינאים, יש בעיה אמיתית באתרים של כמות פועלי החשמל שנמצאים באתר, אז אתה מגיע לאתר, אתה רואה שהוא מתפקד בסדר גודל של 60-70-80% תפוקה, אבל זאת לא התמונה האמיתית, מכיוון שצוואר הבקבוק הופך להיות עבודות החשמל שלא מתקדמות בקצב שהן צריכות היו להתקדם בד בבד עם המקצועות האחרים.
כן.
והבעיה הזאת גורמת אחד לירידה בתפוקה, ירידה משמעותית בתפוקה שתגרום למסירה מאוחרת של דירות שכבר החלנו בבנייה שלהם. יש אתרים שעדיין סגורים. דיברת מקודם על הקבלנים הקטנים, האזורים, שהיא חברה מאוד גדולה שעובדת עם קבלנים מאוד גדולים, כל האתרים שלנו עובדים, אבל קבלנים קטנים נאלצו או לסגור את האתרים, או לעבוד בתפוקה של 20-30%. ברור לגמרי שלא יהיה פה קסם לבנות בונים בעזרת כוח עבודה. זה יגרום לירידה בהיצע. החששות מעליית מחירי הדירות קשורות גם לזה.
כן.
אוקיי. ועוד דבר שרציתי כן. לומר, כמובן שהשכר העבודה של הפועל הסיני שנמצא כאן, שכר העבודה שלו עלה. אנחנו מקבלים פניות מכל חברות הבנייה שעובדות עבורנו, שבה מדברים איתנו על כך ששכר העבודה שהם נאלצים לשלם עלה ב-20-30, לפעמים יותר אחוזים.
כן. בוא נדבר אז מה עושים. כי תשמע, השבק בא ואמר, תכניסו, אני אבדוק כל אחד.
כן, אבל ההחלטה האם להכניס או לא, היא בראש ובראשונה החלטה ממשלתית, יש יאמרו פוליטית, אנחנו לצערי הרב לא רואים שהמלחמה מסתיימת, ביום זה שאנחנו מקליטים רמת האיום עוד עלתה משמעותית, הציבור הישראלי חושש, אני יכול להבין את זה, הציבור הישראלי חושש, וכתוצאה מזה גם יש התנגדות של ראשי הערים, וגם התנגדות ברמה הממשלתית להחזיר את הפועלים הפלסטינאים, ואנחנו צריכים להסתדר בלעדיהם.
אפשר.
עכשיו, להסתדר בלעדיהם זה להביא ממקורות אחרים. יש כרגע למשל מצב מרתיח, מצב אבסורדי. מעל 20 אלף פועלים שעברו מיון של הקבלנים הגדולים בישראל, מחכים בהודו להגיע ולא מגיעים. מכיוון שיש פה דרישות על דרישות, מצד אחד מבינים שיש פה משבר, אבל מצד שני לא מוכנים להפחית בדרישות המנהלתיות בנוגע להבאה שלהם. ותוסיף לזה גם בעיה שנחשפתי אליה לאחרונה, של חברות כוח אדם שלא מצליחות להגיע להבנות עם חברות הבנייה. הבעיה הזאת היא קשה לפתרון, והתוצאה מדברת בפני עצמה. עברה חצי שנה, והחור של 100 אלף פועלים נותר בעינו.
אתה גם צריך לעשות הכשרה כלשהי, לא? אתה לא יכול להביא, או שהם...
לא, אז הפועלים שציינתי בהודו, הם כבר פועלים עם ניסיון. זה לא פלחים שצריכים לעבור הסבת מקצוע, זה כבר פועלים שעבדו חלקן במדינות המפרץ, צברו ניסיון, יש להם את הידע, הם יכולים לבוא ולהתחיל לבנות, אבל יש בעיות בירוקרטיות שלא מאפשרות להביא אותם כרגע, לא הביאו את התעודת יושר הנדרשת, השוטר בעוד הוא עוד לא הגיע לראיין את הפועל אצלו בבית וכו', והתוצאה הסופית היא הרבה רצון טוב, אפס תוצאה.
אוקיי, אבל ברמת הפרקטיקה, אתה אומר זה שבחינת העבודות הרטובות, הדברים שצריך איזושהי התמקצעות, לזה יש פתרון. גם אצל פועלים הודים, אפשר להביא פועלים.
יש פתרון, ובסך הכל אפשר גם, אם יוחלט, להמשיך את הענף ללא פועלים פלסטינאים לאורך זמן רב.
זה יכול להיות השלכות אחרות, אבל זה נשים רגע בצד.
בהחלט יכולות להיות לזה השלכות אחרות, אבל לוקח זמן לענף לעבור את השינוי הזה. דיברתי על נושא עבודות החשמל, יש גם מקצועות אחרים. לוקח זמן לענף להתאים את עצמו, ובינתיים התוצאה היא ירידה בתפוקה.
נגיד, והשוטר יגיע לבית של העובד בהודו, והדברים האלה יגמרו, אפשר להביא, אמרנו חסרים 100,000 עובדים. אפשר להביא 70,000 עובדים?
בהחלט אפשר.
עקרונית. איפה ישקנו אותם? החברות ישקנו אותם, כמו שהיה בתחילת שנות ה-2000, שהיו אתרי קרוונים?
כן, יקימו הרי, קוראים לזה הרי פועלים, ובהחלט אפשר לפתור את זה, אפשר לפתור את זה גם בתנאים נורמליים, לאו דווקא לשים אותם במחולות בלי מיזוג ובלי אוויר. אפשר לפתור את זה. החברות, הסקטור הפרטי יודע למצוא פתרונות, יודע להתמודד עם בעיות, יש הרבה יצירתיות, אבל הבעיה היא כרגע עדיין לא שם. הבעיה היא שנתקלים בקושי להביא אותם. הכוח אדם הזה נמצא, בין אם בהודו ובין אם בסרילנקה או באזרבייג'אן. הוא נמצא ואפשר להביא אותו, אבל צריך לקבל החלטות וצריך להחליט שמורידים חסמים.
שוב, אבל הכל מתורגם לעליות מחירים, כי בוודאי. אין ספק שזה יעלה כפול, כמה עולה לי להעסיק פועל מהודו בהשוואה למישהו מהשטחים לפני חצי שנה.
תראה, זה לאו דווקא כפול, כי צריך לזכור שהפועלים הפלסטינאים, כתוצאה מההכרח לחזור כל פעם, בסוף כל יום עבודה, לעיר שממנה הם באו, גם נאלצו לקום מאוד מוקדם בבוקר, וגם מסיימים לעבוד בשעה מוקדמת יחסית באתר, כדי להספיק לעבור את המחסום, לפי השעות שאפשרו. אז יכול להיות שהפועל ההודי עולה יותר כסף, אבל אם תחלק את זה לכמות השעות שהוא יכול לעבוד באתר, לאו דווקא תראה עלייה בעלות פר תפוקה.
כן. ובכל מקרה, תקן אותי אם אני טועה, רון, המרכיב של עלות כוח האדם בסופו של דבר, לעומת העלות של ההון, היא כנראה יותר נמוכה, ככה שגם אם תביא פועלים הם יעלו קצת יותר, עצם זה שתתחיל לבנות ותתחיל לזוז, בסופו של דבר זה ישפיע פחות, מאשר פשוט שתתקע ואין בנייה וההון עולה, וזה יתגלגל בסוף להרבה יותר.
נכון.
בטח אם נראה, שוק הנדלן זה לא שוק שתוך חודשיים משנים את הכיוון שלו. אם עוצרים בנייה, אז יהיה לך פתאום בור של מחסור בדירות, למשך תקופה, זה לא ייפטר כל כך מהר, ואז המחירים של הדירות יכולים לקפוץ, כי הביקוש בסוף הוא קשיח. נכון שהריבית עלתה, הביקוש קצת ירד, בטח בקרב משקיעים, אבל בסוף נוצרים 55-60 אלף משקי בית בשנה בישראל, והם צריכים לגור איפשהו.
כן.
עכשיו זה מביא אותי לשאלה אחרת, שהיא יושב קריטית בטח ברמת השווקים, כי היא הרבה יותר משפיעה על האינפלציה, וזה שאלת הסחירות. עד כמה מה שאנחנו רואים היום ישפיע בטווח הבינוני, חצי שנה מהיום, עד שנה מהיום, על מחירי הסחירות? כי זה שלא בונים את מחירי הדירות בעתיד, זה כנראה יעלה. מה זה עושה היום בשוק הסחירות?
אז הבעיה בשוק הסחירות היא עוד הרבה יותר עמוקה מהבעיה בשוק הדירות החופשיות. מכיוון ששוק הסחירות נקלע לשתי בעיות בשנתיים האחרונות, שגרמו לירידה מאוד משמעותית בהיצע. הראשונה כמובן עליית הריבית. הכדאיות ביציאה להקמה של פרויקטים של דיור להשכרה, ירדה באופן משמעותי, מבלי שנעשתה שום פעולה שיש בה כדי להחזיר את הכדאיות, והיו הצעות כאלה על השולחן. הדבר השני שעוד התחיל אפילו קודם, היה, אנחנו קוראים לזה גירוש המשקיעים. הייתה פה תקופה כששר האוצר משה כחלון היה, שבה החליטו, סימנו את המשקיעים כאויב העם, גם בהתבטאויות כלפיהם, וגם בהעלאת מס הרכישה, באופן דרמטי לשיעורים של 8, 9 ו-10%.
אתה מדבר על הזרים, על המשקיעים הזרים?
לא, גם, לא על, על, כל, כל מי שלא יכול היה להצהיר...
דירה שנייה ומעלה.
בדיוק, שזו דירתו היחידה. שלא נדבר על הגחמה שהייתה אז, ואני רואה שחוזרת עכשיו, של מס דירה שלישית, וכולי, זה גרם למשקיעים להפסיק לרכוש דירות. עכשיו, זה משהו שלהערכתי, שוק הסחירות יסבול ממנו מאוד, מכיוון שדירה שמשקיע קונה, לא עומדת יום ריקה, אף משקיע לא קונה דירה כדי להשאיר אותה סגורה, עד שבנו יגיע לגיל 30, ויבקש לגור בדירה הזאת. הדירה מוזכרת מיום א', או מרגע שהיא קיבלה טופס 4. המשקיעים האלה, שקיבלו כתף קרה מצד הממשלה, הפסיקו לרכוש בארץ, חלקם עברו וקנו דירות בחוץ לארץ, בברלין, בבודפשט, בלונדון, וחבל, מכיוון שהתוצאה היא שכמות הדירות להשכרה, לא רק שלא המשיכה לעלות, אפילו ירדה. היה מהלך נכון מצד הממשלה, שניסה לעודד את הכניסה של השוק המוסדי לענף הבנייה להשכרה ארוכת הטווח.
כן.
אז הורים גם הקימה ריט, קרן השקעה בנדלן, שההתמחות שלה היא בנייה לדירות להשכרה לטווח ארוך. טווח ארוך, אני מדבר על 20 שנה. עכשיו, המהלך הזה היה מהלך נכון, מכיוון שאנחנו בעצם הכנסנו מוצר שהוא חדש לגמרי במאפיינים שלו, לעומת הדירה להשכרה הרגילה שהכירו בשוק הישראלי. ברגע שאנחנו אפשרנו לסוחר ודאות לתקופה של 10 שנים, הן בנוגע לעובדה שלא נפנה אותו מהדירה, והן בנוגע לשכר הדירה, שהוא ישלם לאורך 10 השנים, מכיוון שהמנגנון היה מנגנון שקוף, והן בנוגע לרמת ההחזקה של הדירה, בעצם פנינו לקהל יעד שלא הכיר את שוק השכירות לפני כן, וזה משפחות. כי משפחה, אם היא מקבלת ודאות שהיא יכולה לגור בדירה, ל10 שנים הקרובות, אז היא גם מקבלת החלטות של התחייבות למוסדות חינוך, לילדים וכולי. עכשיו, הפעולה הזאת נבלמה לגמרי כשהריבית עלתה בקצב שהיא עלתה, כשאנחנו שעוסקים בתחום הזה, ראינו קושי אמיתי להוציא פרויקטים חדשים למימון, למימון בנקאי ולהקמה בגלל הריבית שעלתה. לצערנו הרב, במשך השנתיים האחרונות דיברנו הרבה מאוד על פתרונות שיש בהם כדי לאפשר להוציא את שוק הדיור להשכרה מהבור שהוא נכנס אליו, ועד עכשיו אף אחד מהם לא יושם. אנחנו רואים עכשיו רק התחלה של צעדים שיעשו את זה. עכשיו, הרבה מאוד מדברים בתחום שלנו על פינוי-בינוי, כמה שיכול להוות את הוקטור שיפתור את בעיית הדיור בישראל. אבל שוכחים שכדי לבנות פרויקט של פינוי-בינוי, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות הוא לפנות את האנשים שגרים בדירות שאותם אתה הולך להרוס.
לסחירות.
לסחירות. יש ערים שכבר עכשיו יש בהן מחסור קשה מאוד, ואין דירות להשכרה שיקלטו את האנשים שאנחנו רוצים לפנות, על מנת שנוכל להקים את הפרויקטים האלה. עכשיו, אם אתה רוצה לפנות בן אדם שגר בירושלים, בשכונה מסוימת, לפנות אותו מדירתו, אתה לא יכול להציע לו דירה להשכרה בבית שמש. הוא גר כל חייו בירושלים, הוא רוצה לגור בירושלים. עכשיו, אם יש בירושלים בעיה של היצע מוגבל של דירות להשכרה, אז זה עלול להשפיע גם על הפינוי-בינוי, וכתוצאה מכך שוב אנחנו מגיעים להשפעה על ההיצע של הדירות החדשות שאפשר להוציא לשוק.
וכל מה שאמרת נכון גם למשקיע הפשוט, זאת אומרת, המשקיע הבודד שאמר, אני קונה דירה ומשקיע אותה, מזכיר אותה לאחרים, כי בנתונים של בנק ישראל הגענו למצב שבו עלות המשכנתא הממוצעת בישראל גבוהה יותר משכר דירה ממוצע. מה שבמשך שנים היה רעיון, אני ייקח משכנתה, יקנה דירה, השכר דירה יחזיר לי את המשכנתה, ובעוד 20 שנה, 30 שנה תהיה לי דירה. אז התרגיל הזה כבר לא אטרקטיבי. עלות המשכנתה גבוהה יותר מ... או אגח ל-10 שנים למשל, אז כבר עדיף, אם יש לי כבר כסף, במקום לקנות דירה, אני פשוט אשים אותו באגרות חוב, ויחכה, וזה ההשפעה של הריבית באופן כללי.
אם כי אני יכול לומר לך, שבחודשים האחרונים, אנחנו רואים חזרה הדרגתית של המשקיעים.
כי מתחילים לשוק. לראות עליות מחירים באופן.
נכון, והם מזהים את בעיית ההיצע, ומבינים שצפויות עליות מחירים בדירות, זה אף פעם לא היה שוק של תשואה. כלפי, כשאני מדבר על המשקיעים הפרטיים, הם לא השקיעו בדירות בשביל ה-2.5% או 3% תשואה שהדירה מניבה להם.
בעליית הערך.
בעליית הערך.
אבל הייתה גם קבוצה, לא יודע כמה היא גדולה, שדווקא אפילו, אפשר להגיד, משקי בית, אם לא עם הון מאוד גדול, אני אקח, אם השכר דירה מכסה לי את המשכנתה, אני הולך להשקעת עוד, כי ואז כאילו לילד יהיה מתישהו דירה.
נכון, זו הייתה צורת חיסכון מאוד חכמה.
כן.
ואנחנו פנינו למשרד האוצר בחודשים האחרונים, וביקשנו ממנו להפחית את מס הרכישה למשקיעים. לצערי הרב, נתקלנו בהתנגדות מוחלטת, הם חוששים מזה מאוד. בין השאר, בגלל שהם חוששים שזה יגביר את עליות המחירים, הם רק לא מספיק מבינים את הבעיה שהולכת ומתהווה בשוק השכירות. וזאת בעיה אמיתית. אני תמיד אומר שבן אדם שרצה לרכוש דירה וכתוצאה מההתייקרות לא יכול לרכוש אותה היום ומחכה לעתיד, ילך ויסקור דירה. אבל כשהוא לא יוכל גם לסקור דירה, מה אז מצפים שהוא יעשה? ומה אז, והאם אז חוששים שהוא פשוט יעזוב פה?
אבל גם אין טיסות, אז הכל בסדר.
אני רוצה בכמה הדקות האחרונות כן לגעת בתחום של הנדלן המניב. מה המצב בתחום הזה בישראל? אני יודע שאנחנו יודעים שבעולם גם המצב נורא נורא מסובך עכשיו, בטח בארצות הברית. איפה אנחנו עומדים בישראל עם הנדלן המניב? גם פה הריבית היא כל כך דומיננטית?
כמובן. כמובן, גם פה הריבית היא דומיננטית. שוב, כל אותם דברים שאמרתי מקודם, בנוגע לאי-הוודאות, בנוגע לפרק הזמן שלוקח להוציא אתרי בנייה ואחרי זה להקים, משפיעים כמובן גם על שוק הנדלן המניב, ודיבר אורי מקודם על החלופות בשוק ההון, כמובן שזה משפיע. אחד הדברים שאנחנו רואים בנוגע לנדלן המניב בישראל בשנה וחצי האחרונות, הן בעיה של עודפי היצע בתחום המשרדים. אנחנו רואים כבר היום עשרות אלפי מטרים בערים שנמצאות במרכז, כמו פתח תקווה, בני ברק, חולון, רמת גן, של מטרים שנבנו לטובת שימוש משרדים ולא מוזכרים.
ממש ריקים?
ממש ריקים, בהחלט ריקים, בניינים שבנייתם כבר הושלמה בפארק האלף בראשון לציון, ולא מצליחים לעבור את ה-50% תפוסה, ויש לזה כמובן השלכה ולחץ להפחתת שכר הדירה, וכמובן דיברנו מקודם על עלויות המימון הישירות, הן מתחילות ללחוץ לאותם יזמים שבנו וציפו להנבה בשלב מוקדם יותר. עכשיו, מאפיין מאוד חשוב בשוק המשרדים הוא ההבחנה בין תל אביב לחוץ תל אביב. תל אביב עדיין חזקה מאוד, מכיוון שהביקוש לה הוא ביקוש מסוים, אותם עובדי הייטק שמגיעים לעבודה בקורקינט, יכולים להגיע בתל אביב, אבל פחות יכולים להגיע בפתח תקווה עם הקורקינט, וזה עדיין משחק, אבל גם כאן יש בהחלט מקום לחשש, כי א', משבר ההייטק, שדיברתם עליו רבות בפרקים קודמים, משפיע, ואם חברות כמו פייסבוק או וויז מצהירות שהן הולכות להזכיר בהזכרת משנה שטחים שהן הזכירו, זה בהחלט צריך להטריד את השוק. ומעבר לזה, צריך גם להבין שהשווקים מתנהגים ככלים שלובים. אז נכון שתל אביב היא יעד מועדף, אבל השכר הדירה בתל אביב לא יוכל להישאר בגובה שבו הוא נמצא, אם שכר הדירה בבני ברק או בפתח תקווה ימשיך לרדת ולרדת, מכיוון שבסופו של דבר מנהלים, מקבלי החלטות, מקבלים החלטות בין אלטרנטיבות. ויכול להיות שזה יהיה פחות נוח למתכנת להגיע למשרד בבני ברק מאשר ברחוב הארבעה בתל אביב, אבל אם שכר הדירה יהיה כזה שיצדיק את קבלת ההחלטה.
ישלחו למונית.
אז זה
הוא
זה,
לא צריך קורקינט, ישלחו למונית הביתה.
או שהוא יישאר בבית, וזה בעיה אחרת.
זו בכלל בעיה מגמתית. זה סיפור מבני של העבודה מהבית שעדיין קיים, ולא בטוח שזה אי פעם יחזור למה שזה היה.
כן.
עכשיו, בשוק הנדלן המסחרי, אנחנו פחות רואים את, את התופעה הזאת. אני מדבר על הנדלן שמשמש למסחר, לחנויות קימונאיות. בסך הכל הנתונים שאנחנו רואים גם בחודשים האחרונים, עלייה של הרכישות של הישראלים בקניונים, עלייה גם בביקוש למה שאנחנו קוראים מסחר שכונתי. פה אני פחות מזהה את בעיית ההיצעים שדיברתי עליה מקודם בשוק המשרדים.
כן, מעניין.
אוקיי, עד כאן החלק הזה. רון, תודה רבה, נהננו, תודה שהגעת אלינו.
כמאזין הדוק, תודה רבה שהערכתם אותי.
תודה.
כן, אורי.
אני אתחיל?
כן.
אוקיי, אז עשו איזושהי בדיקה מעניינת, זה בשום מכון מחקר שנקרא ורוני, אם אני לא טועה, ורוני, והם בדקו, רצו לבדוק בעצם איזה תארים אקדמיים הכי גרועים שאתה יכול לבחור, במובן, בשני מובנים. אחד, בדקו בעצם את שיעור האבטלה בקרב אנשים עם תארים אקדמיים שונים, ושתיים, בדקו את שיעור, לא יודע איך לקרוא לזה בעברית, זה underemployment, לא יודע איך לקרוא לזה עכשיו בעברית, אבל underemployment זה בעצם אנשים שעובדים, הם לא מובטלים, אבל לא שהם עובדים פחות שעות ממה שהם רוצים, זאת אומרת, הם לא עובדים במשרה מלאה, או שהם לא עובדים בתפקיד שהם היו רוצים לעבוד בו, אתם מצהירים על זה בסקר, ואז זה נקרא, אתה לא נחשב מובטל, אבל אתה נחשב בעצם חצי מובטל נקרא לזה. אתה רוצה לנחש מה התואר הכי גרוע שיכולת לעשות?
לא.
אז הכי גרוע זה היסטוריה של האומנות, עם שיעור אבטלה של 8%, ושיעור under-employment של 62.3%. יש כמעט שני שליש, סליחה, יותר משני שליש מאנשים שלמדו היסטוריה של אומנות, או שהם לא עובדים, או שהם ממש לא עובדים במה שהם רצו לעבוד. אחרי זה יש לנו liberal arts, אולי מישהו יענה לנו בפלטפורמות, בטלגרם, מה ההבדל בין liberal arts ל-fine arts, שתיהם על הפנים. הבטלה של 7.9, 56.7% underemployment, היסטוריה, הבטלה של 7.5% ו-underemployment של 53.5%, ספרות אנגלית. מה שאותי הפתיע זה שסוציולוגיה, גם חלק פה, 5.5% הבטלה וכמעט 50% underemployment, זה הפתיע אותי בעיקר בגלל שלאור התקציבים הגדולים שאנחנו רואים בעולם, בעיקר בארצות הברית, וזה סקר גם נעשה בארצות הברית, בשנים האחרונות, והמדיניות של ביידן שהיא מאוד מדיניות רווחה, הייתי מצפה לראות דווקא יותר ויותר גיוסים בתחומים האלה, אבל מסתבר שלא. מסתבר שלא. אגב, גם פיזיקה זה לא מקצוע איי-איי, בניגוד למה שחושבים.
אוקיי, תשמע, אני ראיתי מחקר שעשה דווקא באופן מפתיע רשות הדואר של בריטניה, שהם מתפקדים כאן רשות פיננסית, הם בחנו איפה המקומות הכי אפורדבול לטייל, כתייר, מבין המקומות המתוירים.
תל אביב.
תל אביב לא ברשימה, ספוילר מההתחלה. מה הם בחנו? הם בחנו, הם אמרו, בתור תייר, צנוע ופשוט, אתה צריך קפה, בירה, קולה, יין, מים, קרם הגנה, וארוחה של שלוש מנות. אז הם בחנו את המקומות, ויש פה כמה מקומות שאותי הפתיעו. אז 15 ערים, במקום ה-15, מונטגו ביי, ג'מייקה, אני טיפה אדלק, קוסטה דל סול, $102 ליום עולה לך בתור תייר, שוב, בלי הלינה ובלי הטיסה כמובן, דלי 98, אחרי זה יש את פוקט, תאילנד, במקום השישי, שארם א-שייח, מצרים, $77, במקום הרביעי, וזה אין ספק שזה שינוי של השנתיים האחרונות, טוקיו.
וואו.
כן, טוקיו עם $74.
כמובן בגלל היין. זה גם החלשות של המטבע, כן. ואת נכנס פה גם החלשות של המטבע המקומי.
ברור. מקום שלישי, מומבסה בקניה, שני, קייפטאון בדרום אפריקה, והמקום הכי אפורדבול, אני מקווה שאני אומר נכון, הוי אן, וייטנאם. עם בסך הכל $64.
מה עם ווהאן? לא יותר זול?
לא, אולי, אבל עדיף שלא. אוקיי, תודה רבה לכם שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.